לכן אני רוצה קצת להמשיך את הנושא שבו עסקנו, חופש וחירות. ובעצם אולי רק אני אסכם, הבחנתי בין המושג חופש שהוא היעדר מגבלות לבין חירות שזה פעולה אוטונומית בתוך המגבלות. אמרתי ש חירות היא ערך וחופש זה נכס. חופש הוא לא ערך, אלא פשוט טוב להיות במצב של חופש, ואסור לקחת את זה למישהו בלא בהצדקה. אבל הערך הוא יכול להיות רק חירות ולא חופש. ודיברתי על בעצם שלושה, תוך כדי זה אמרתי שיש שלושה מודלים של התנהלות. אחד מהם מקביל לחופש, אחד ל חירות, ואחד ל טוב, החופש בעצמו יש לו שני גוונים. דיברתי על מושגים של בחירות פוליטיות, אמרתי שיש בחירות בסוריה שזה בעצם משהו דטרמיניסטי, זאת אומרת זאת אשליה של בחירה. יש בחירה בשוויץ שזה בעצם מקום שאין בו בעיות, ולכן ההחלטה מה לעשות או מי יהיה נשיא שוויץ היא חסרת כל משמעות, כי זה לא כך משנה, שום דבר לא תלוי בזה. ויש את הבחירות במקום שבו יש בעיות, שזה חופש או זאת חירות. זה חופש שיש לו ערך. המסגרת של הבעיות שלא תלויות בנו בעצם נותנת ערך לבחירה החופשית שלנו בין אלטרנטיבות. אני אומר את זה רק בקצרה, כי אני רוצה רק להשלים את המהלך הזה. וכאן אני רוצה להבחין בעוד נקודה חשובה שאולי משלימה את התמונה. בעצם אולי אני רק בתמצית, מה שבעצם רציתי לומר זה שהיעדר קיומן של מגבלות, זאת אומרת היעדר חופש, הוא לא סתירה למושג החירות, אלא הוא מכונן אותו. זאת אומרת בלי מגבלות לא יכולה להופיע חירות, ושהחירות כמו שאמרתי זה בעצם פעילות התנהלות אוטונומית בתוך המגבלות. זאת אומרת המגבלות הן אלה שנותנות משמעות לחופש שלנו, כן? בלי מגבלות זה חופש, עם מגבלות זה בעצם חירות. השאלה איך אנחנו פותרים את הבעיות, איזה מחירים אנחנו בוחרים לשלם ואיך. והנמשל היה בעצם כן, מתן תורה. התחלתי מיציאת מצרים שבעצם נחגגת כחג החירות, ואמרתי שיש שני אספקטים לפחות שמאתגרים את ההסתכלות הזאת, כאילו שמדובר פה ביציאה מעבדות לחירות. אספקט אחד זה הקולקטיביות, זאת אומרת הקולקטיביות היהודית שנוצרה שם כשיצאנו ממצרים, והיום מקובל לחשוב שלהיות חלק מקולקטיב זה בעצם סותר את המושג חירות. והאספקט השני זה נקרא לה אידיאולוגיה או הדת או המחויבות שקיבלנו בהר סיני. אז עד עכשיו דיברתי על המימד של הנורמות המחייבות, של הצו האלוקי שמחייב, וטענתי שזה לא סותר את החירות, אלא זה בעצם מכונן אותה. רק בתוך זה יכולה להיות חירות. לאספקט של הקולקטיביזם אני אגיע עוד מעט. אני רק רוצה להשלים עוד את העניין של החירות בתוך המגבלות. בדרך כלל מה שהגדרתי עד עכשיו היה נראה שיש, כמו שאמרתי קודם, שלושה מכניזמים. זאת אומרת סוריה זה דטרמיניזם, שוויץ זה אקראיות, אפשר לעשות אקראי שוויץ, זה לא משנה כי אין בעצם שיקולים, ולכן גם זה לא בעל ערך זה שיש לנו חופש. זה נחמד שאנחנו מחליטים מה שאנחנו רוצים, אבל לא באמת שום דבר תלוי בזה. אפשר היה לעשות אגרלה, לכן זה מקביל לאקראיות. והמקומות עם הבעיות שבתוכן אנחנו מתנהלים באופן חופשי, שזה המושג חירות. עכשיו אני רוצה להתקדם עוד צעד ולהראות שבעצם המכניזם השני לא קיים, לא באמת קיים, המכניזם של שוויץ, זאת אשליה. כדי להראות את זה אני רוצה רגע לעסוק בסדרת ניסויים שנערכה במדעי המוח, התחילה בשנות ה-80 של המאה שעברה ונמשכת עד הימים האלה. כל הזמן מנסים לשכלל אותם ולעשות עוד ועוד ניסויים, זה ניסויי ליבט. ג'מין ליבט היה נוירולוג אמריקאי שהחליט לבדוק בניסוי את השאלה האם יש לאדם בחירה חופשית או שאנחנו בעצם מכונות דטרמיניסטיות. עד אליו השאלה הזאת נחשבה כשאלה פילוסופית, זאת אומרת היא לא נגישה לכלים מדעיים. אתה יכול לחשוב שכן, אתה יכול לחשוב שלא, אבל בעצם אין באמת הרבה הבדל, אין השלכה מעשית לדברים האלה. למעשה אין אפילו השלכות פילוסופיות כמעט. השלכות הפילוסופיות הן מאוד עקיפות, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים. אולי גם לזה אני אקדיש פעם נושא. בכל אופן, אבל היה ברור שזה רק נושא פילוסופי. בנג'מין ליבט חשב על דרך לנסות ולהעמיד את זה למבחן אמפירי. מה הוא עשה? הוא לוקח נבדקים, מושיב אותם ליד שולחן, ועל השולחן יש איזשהו כפתור, ומולם רץ שעון. ועכשיו הוא אומר להם, תראו, מתי שאתם מחליטים תלחצו על הכפתור, יש פה בשולחן כפתור, מתי שאתם מחליטים תלחצו על הכפתור. אבל אני רוצה שתגידו לי מתי החלטתם, לא מתי לחצתם. מתי לחצתם גם אני רואה, אני פשוט יכול למדוד באיזה זמן הם לחצו. אני שואל את הבן אדם, מתי החלטת ללחוץ? ותסתכל על השעון, השעון רץ די מהר כדי לאפשר רזולוציה, ותגיד לי, איפה היה המחוג שהחלטת ללחוץ? למה זה חשוב? אז 20 שנה לפניו כבר התברר שלפני שאדם עושה פעולה, מתעוררת לו בראש איזשהו סיגנל שנקרא Readiness Potential, RP. והרדינס פוטנשיאל הזה בעצם איזשהו אות חשמלי שמופיע במוח קצת לפני שהאדם עושה מחליט, או קצת לפני שהאדם עושה פעולה כלשהי, שזה ברור, זה היה ידוע לפניו. אבל זה כשלעצמו לא אומר שום דבר על שאלת הדטרמיניזם. מה שליבט הבין זה שעל ציר הזמן הרלוונטי יש עוד אירוע חוץ מהתעוררות ה-readiness potential, וחוץ מרגע הפעולה, יש את רגע ההחלטה. עכשיו, הסידור של שלושת האירועים האלה על ציר הזמן, הוא קריטי לשאלת חופש הרצון. למה? בגלל שבהסתכלות הדטרמיניסטית, בעצם ה-readiness potential מופיע, ואז אחרי זה בעצם אני מחליט,
או שלא.
כן, חושב שאני מחליף.
או שלא, אני יודע, אתה יכול להחליט להחליט.
רגע, זה הווטו כבר, עוד לא הגענו לשם, שנייה.
לא, פשוט יש עכשיו ניסוי ביורקשטיין ובפנסילבניה, ביוק על הדברים האלה.
לא, יש המון ניסויים, אבל אני אומר, אתה מדבר על הווטו, אני אגיע עוד לווטו, כרגע עוד אין ווטו, אני מתאר את הניסוי כפי שהיה בהתחלה. ואז הנקודה היא שבהסתכלות הדטרמיניסטית בעצם הסדר על ציר הזמן הוא קודם כל מופיע readiness potential, אחרי זה אני מחליט, כמובן זה פסדה של החלטה, זאת לא החלטה אלא אני חושב שאני מחליט, כי הרי readiness potential בעצם תכתיב לי את ההחלטה, אבל החוויה או המודעות להחלטה מופיעה אחר כך, ואז הפעולה. זה הסדר אליבא דה הדטרמיניסט. הליברטריאן, זה שחושב שיש לאדם חופש רצון, מחליף את הסדר בין ה-readiness potential לבין ההחלטה. זאת אומרת, הטענה, הליברטריאן בעצם אומר, קודם הייתה החלטה, אחרי זה מופיע ה-readiness potential, כי ההחלטה עוררה את הסיגנל הזה, והסיגנל הוא כמובן הדרך, התחלת הדרך לקראת הפעולה הפיזית. זאת אומרת, יש פקודה מהמוח, וזה תהליך חשמלי, ובסופו של דבר זה מסתיים באיזושהי פעולה. אז לכן מה שחשוב כדי לקבוע אמפירית, אם יש לנו בחירה חופשית או אין לנו בחירה חופשית, זה השאלה מה מופיע קודם, ההחלטה או ה-readiness potential. שניהם מופיעים לפני הפעולה, אבל השאלה מה הסדר ביניהם.
החלטה חופשית בעצם מדבר לא על החלטה חופשית, אלא על החלטה חופשית מודעת.
כן, אני אגיע גם לזה עוד רגע.
אז למה שיופיע בכלל אם זה לא החלטה מראש?
מה, עוד פעם?
למה שיופיע
ה-readiness potential? מה זאת אומרת?
אתה לא מחליט מראש,
מה פשוט? מכל מיני סיבות, אירורים אחרים שמעוררים אותו. זאת אומרת, איך הדטרמיניסט מסביר למה אני מחליט לעשות משהו? גם הוא מסכים שאני מחליט לעשות משהו. רק הטענה שלו היא שההחלטה הזאת היא לא חופשית. היא פועל יוצא מאיזשהן נסיבות ששררו קודם. אז יש כל מיני אינפוטים שנכנסים אליי, אני רואה כל מיני דברים בסביבה, אני חווה דברים, לא משנה, בכל החושים, בכל מיני אמצעים. נוצר איזשהו חישוב בראש שלי, כן, תהליך נוירונלי, וכתוצאה מזה נוצר איזשהו עדינס פוטנשיאל, ואז נעשה את פעולה וכן הלאה. הפעולה הזאת כמובן יוצרת, נגיד אני החלטתי לתת אגרוף למישהו, בסדר? אז האגרוף הזה הוא אינפוט עבור המישהו ההוא. עכשיו המישהו ההוא עושה עוד פעם חישוב, עוד פעם המוח שלו מייצר איזשהו רדיאס פוטנשיאל מבחינתו, והוא מחליט להגיב או לא להגיב או לעשות משהו. וככה התהליך בעצם הוא תהליך של סיבה ומסובב מהמפץ הגדול ועד הפעולה הקטנה של כל אחד מאיתנו. אוקיי?
למה אי אפשר לעלות על הדעת שהארפי מגיע קודם, אבל הארפי לא אומר לי מה לעשות, אלא צריך לעשות, ואיך אני מחליט מה? והבחירה החופשית היא לא בהאם לפעול, אלא איך לפעול. מה שאתה אומר זה שהארפי הוא רחב, הוא לא ספציפי.
זאת אומרת, אבל מאותו ארפי אחד יכולות לצאת כמה פעולות, אני מקווה. אבל תכף לשאול על שם הדעי המוח, אני לא מספיק מבין בזה בשביל לעבוד על זה.
בן אדם למשל מרגיש סכנה מיידית. הגוף שלו אומר, לא תפעל עכשיו. איך הוא יפעל?
אני לא יודע לענות על זה, כי זה לא התחום שלי. אני יודע שבמה שאני ראיתי במדעי המוח, הטענה היא שיש איזשהו יחס חדר כזה. ארפי קובע סוג של פעולה. כן, ככה, זאת הטענה. אני עוד פעם לא יודע לשאול אנשים שזאת מומחי אותם. אוקיי. בכל אופן, הניסוי הזה, מה שהוא ניסה לעשות, אני חוזר לאפרט שתיארתי קודם, הניסוי הזה בעצם ניסה לקבוע מה היחס בין ה-RP לבין ההחלטה. עכשיו, את ה-RP אנחנו יכולים למדוד עם EEG, כן, שמחובר לראש, אנחנו יכולים לבדוק ולראות מתי מתעורר ה-EEG. אנחנו יכולים למדוד מתי נעשה את הפעולה, מתי הוא לוחץ על הכפתור, גם זה אנחנו יכולים למדוד. מה שאנחנו לא יכולים לדעת זה מתי קרתה ההחלטה. ולכן בזה אנחנו תלויים בדיווח של האדם. האדם צריך להגיד לי מתי הוא החליט. עכשיו, זה עסק לא פשוט, לאמן נבדק איך לקבוע מתי ההחלטה. עוד פעם, אני לא נכנס לעניין הזה, היו הרבה ביקורות גם על האספקט הזה של הניסוי, אבל הטענה היא שמולו רץ שעון, ואם השעון רץ מספיק מהר, אז זה נותן רזולוציה טובה לקבוע מתי ההחלטה. נכון, אם השעון רץ מהר, אז אפילו אם ההחלטה יש הבדל של עשירית שנייה, המחוק כבר יהיה פה ולא פה, זה נותן רזולוציה יותר טובה. אוקיי? אז זה היה הניסוי, אימנו את הנבדקים, ובסופו של דבר הם הצליחו כנראה להגיע לתוצאות בקשר לזמן ההחלטה הזאת. אנשים הצליחו לדווח מתי הם מקבלים את ההחלטה שלהם. לתדמתו של ליבט, שהיה ליברטריאן של עצמו, ליברטריאן, אז התברר שה-RP מופיע לפני ההחלטה. והיה מדובר על כמה עשרות מילי שניות, זאת אומרת 30 מילי שניות או משהו כזה, שזה זמן לא מבוטל, אבל היו גם כל מיני ערעורים על העניין הזה. הרדינס פוטנשיאל הוא איזשהו גל שלוקח זמן מסוים, זה לא פיק, זה לא פונקציית דלטה כזאת, אז לוקח איזשהו זמן והשאלה, אבל זה היה כנראה מספיק מובהק. 30 מילי שניות לפני ההחלטה ה-RP כבר היה מספיק מובהק, זאת הטענה. זאת אומרת, הביקורות האלה כנראה לא מחזיקות מים. היו המון ביקורות, אגב, הניסוי הזה עורר מאות מאמרים וניסיונות המשך עד היום. ממשיכים את הניסיונות האלה. המון, המון עיסוק בנושא הזה. וליבט עצמו ככה הופתע, כי הוא היה ליברטריאן, והתברר בסופו של דבר שההחלטה שלנו היא לא באמת החלטה. זאת אומרת, הנסיין שעוקב אחרי ה-EEG יכול לדעת עוד לפני שהחלטנו שאנחנו נעשה את זה. עכשיו, יש ניסויים מאוחרים יותר שהגיעו עד 5, 6 ואפילו 8 שניות הבדל. צריך להבין, 8 שניות זה נצח בתהליכים נוירונליים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על לדעת 8 שניות לפני שהבן אדם החליט שהוא הולך לעשות את זה. זה פשוט הופך את הבחירה החופשית לבדיחה. זה לא 30 מילי שניות שאתה יכול להתווכח על הזנב של הסיגנל. זה כבר אין, זה 8 שניות קודם, זה בכלל, זה פשוט חד משמעי. ואז זה עורר המון, המון דיונים, גם בין פילוסופים וגם בין חוקרי מוח, מה עושים עם הממצאים האלה. כן, הרדינס פוטנציאל שלהם גרם להם לדון במה עושים עם הממצאים האלה, ולדון גם ולהגיע להחלטות שלהם, כל אחד והרדינס פוטנציאל שלו. אתם מבינים שזה מעמיד באור די מגוחך את כל מה שאנחנו מדברים עליו וכל ההקשרים האלה, אבל בסדר, זה ככה, וככה זה עובד שם. היו כמה אירורים, אני אביא דוגמה ממי שדיבר קודם, אחד מהאירורים שאלו, למשל יכול להיות שיש לנו איזשהו בחירה או רצון חופשי, אבל זה קורה בשלב הלא מודע. לפני שמתעוררת המודעות להחלטה בעצם כבר החלטנו. אלא שגם אם זה נכון, לא יודע איך בודקים את זה, גם אם זה נכון, זה מרוקן מתוכן פילוסופי את חופש הבחירה שלנו. כי כשאנחנו מדברים על השאלה אם יש לאדם בחירה חופשית, אנחנו מתכוונים לזה שהוא עושה שיקול דעת מודע ומחליט על מה שהוא מחליט. זאת אומרת, זה שבתוכו מתנהל איזשהו מכניזם שהוא לא מודע לו בכלל. והמכניזם הזה הוא הגרלה, הוא לא משהו שהוא תוצאה של חישוב מכני. נגיד, אפילו נגיד שזה נכון, אז מה? זאת אומרת, בסופו של דבר, האחריות המוסרית, כן, הקשר שאנחנו רואים בין האדם לבין ההחלטות שלו, ברגע שזה לא מודע, זה מאבד את משמעותו. כן, גם אם הערעור הזה נכון, זה לא חשוב. מבחינתי זה גם דטרמיניזם. אם זה לא דטרמיניזם, זה אקראיות, אבל זה לא בחירה חופשית. עכשיו, ליבט עצמו דיבר על וטו. הוא עצמו כבר דיבר על וטו, והמון ניסויים עד ימינו, כמו שאמרתי קודם, בודקים את העניין הזה, ויש לא מעט ניסויים שמצאו את זה, יש אחרים שכופרים בזה. עוד פעם, אני גם לא בקיא בכל הפרטים של כל הניסויים וכל הדיון הזה, אבל אני מתאר את זה וככה מלמעלה. הטענה של ליבט הייתה שה-RP הוא תנאי הכרחי אבל לא מספיק לפעולה. זאת אומרת, לא תהיה פעולה אם לא היה לפני ה-RP. אבל יכול להיות RP שלא תבוא אחריו פעולה. אם הבן אדם יטיל וטו. זאת אומרת, מתעורר איזשהו סיגנל, ואז בעצם אני אמור ללחוץ על הכפתור, או להחליט, ואז ללחוץ על הכפתור, אבל אני יכול להחליט גם לא, להטיל וטו על ה-RP הזה. ושוב התעוררו כל מיני ויכוחים, האם יש אפשרות להטיל וטו, אין אפשרות להטיל וטו, יש המון ניסויים עד הימים האלה. ניסויים שבודקים את העניין.
גם שאלת השכיחות של הווטו קובעת.
אני חושב שהשכיחות היא בכלל לא שאלה חשובה פה, בגלל שברגע שיהיה פעם אחת שזה לא יקרה, זה אומר שאנחנו ליברטריאנים. זה בדיוק הנקודה, לכן ניסוי כזה לא באמת, לדעתי בכלל יכול לקבוע את השאלה הזאת, אבל זה דיון אחר. כי זה שאני, טוב עוד רגע, אני אחזור לנקודה הזאת. בעיניי מה שחשוב לענייננו כאן, אני לא רוצה להיכנס לכל הסוגיה הזאת, אבל מה שחשוב לענייננו כאן זה טיעון אחד, אני בספר מדבר על זה קצת באחד הפרקים, ושם אני מנסה להראות שהניסויים האלה גם אם ישכללו אותם עד הסוף, וזה לא פשוט בכלל איך לעשות את זה, לא יצליחו להכריע את השאלה באופן אמפירי. ככה לדעתי, אני אנסה להסביר שם באופן מובנה למה. אבל אחד השלבים, אני רוצה להתמקד בך הראשון או השני, אני כבר לא זוכר, השני אני חושב, אחד השלבים הוא החשוב לענייננו. הטענה שלי, לא טענה שלי, זה כבר גם קדמו לי, אבל הטענה היא שליבט בעצם בדק סנריו של פיקינג ולא של צ'וזינג. זאת אומרת, הלחיצה על כפתור זאת פעולה שלמעשה היא פעולה סתמית. לא תלוי בזה כלום. נגיד בניסויי מילגרום, אז כן, לחיצה על כפתור יכולה להיות מאוד משמעותית. אתם יודעים, ניסויים שבדקו עד כמה אנשים מוכנים לציית לפקודות, אפילו שיש להם משמעויות מוסריות לא פשוטות. שמה באמת, אם היו עושים על ניסוי מילגרום איזה בדיקה של ליבט, זה היה יכול להיות יותר מעניין. אבל פה אתה לוחץ על כפתור, שום דבר לא תלוי בזה, מה שאני אומר, אני הלחת עכשיו עוד 5 שניות, לפני 3 שניות, זה לא מעניין. מה קורה במצב כזה? במצב כזה מה שקורה, נגיד שמתעורר לי RP כלשהו, אומר לי תלחץ על כפתור עכשיו, או תחליט ותלחץ על כפתור עכשיו, למה שאני אתנגד? למה לא? הרי אין שום זמן מועדף עכשיו או אחר כך. אז אם כרגע יש לי איזשהו דחף או משהו שלוחץ עליי ללחוץ, אז אני לוחץ.
וכן, אני מקביל שאתה אגיד לך לעשות
משהו אחר. בסדר, אבל אני לא מבחינתי ה-RP זה הסכום של כל ה-RPים השונים.
לא, על הדרך, על ה-30 מילי, או על ה-15 מילי,
נכנס לך
ה-RP אחר,
זה רק המימוש. בסופו של דבר זה הווטו. אז הווטו יותר גם כן ה-RP. זאת אומרת, הנקודה היא ש במצב של פיקינג, זאת אומרת, פעולה סתמית, לא פעולה של צ'וזינג, זאת אומרת, צריך לעשות שיקול דעת, להחליט האם זה או זה, אלא פעולה של פיקינג, ברור שהאדם יפעל על פי ה-RP שלו, כי אין לו שום סיבה לא לעשות את זה. וברגע שיש לי, אני צריך להחליט מתי ללחוץ על הכפתור. עכשיו, אין לי שום שיקול, מה זה משנה מתי אני אלחץ. אז ברגע שמתעורר אצלי איזשהו סיגנל כזה, אז אני לוחץ, למה שאני לא אלחץ? נכון שברמה התיאורטית, אם היה לי שיקולים כאלה ואחרים, אז הייתי יכול גם, אולי, הייתי יכול גם להטיל וטו, כך טוען הליברטריאן. אבל במקרה הזה אין סיבה לעשות את זה. אז לכן העובדה שזה לא קורה, לא מעידה על שום דבר. זה לא קורה בגלל שאין, אני לא צריך שזה יקרה. תבדוק אותי בסיטואציה שבה יש שיקול דעת שיכול לגרום לי לא להסכים לעשות את הפי אומר לי. אבל אם הלחיצה על כפתור הזאת הייתה, לא יודע, מהורגת בן אדם. לפחות אני חושב שהיא הורגת בן אדם. במצב כזה, נגיד שהיה מתעוררת איזשהו ארפי, הוא אומר לי תלחץ על הכפתור. שם היה מעניין לראות האם האדם יטיל וטו, ולא, הוא לא יסכים לעשות את מה שהארפי אומר. ושם יש סיכוי שזה יכול לקרות. כיוון ששם יש לבן אדם שיקול למה לעשות את זה או למה לא לעשות את זה. לכן בפעולות שבמהותן הן פעולות של פיקינג ולא של צ'וזינג, כל הניסוי הזה בעצם מאבד את משמעותו. עכשיו אני יודע, יש לי קצת קשרים באוניברסיטה העברית, במכון לחישוליות עצבית, דיברתי שם עם כמה אנשים סביב הספר, כשכתבתי את הספר, מישהו אמר לי שם שמנסים לעבוד באמת על ניסוי ליבט, ניסוי ליבט על סיטואציה של צ'וזינג. אבל זה עסק מאוד לא פשוט, כי השאלה איך מכניסים את הבן אדם בתוך סיטואציה של צ'וזינג, הרי אתה לא הולך להרוג בן אדם בשביל הניסוי.
כן, זרם לאכבר, זה לא מספיק.
אוקיי, אז זרם לאכבר, אבל זה כבר שאלות, השאלה היא עד כמה מבחינתך זה באמת נחשב משהו בעייתי. בסדר, אבל זה, זאת שאלה, זה...
אז יש לו ירוק ואדום, נתן שני סביבורים, אז יש שוזים, חלוקים. עכשיו, יש אנשים שיש נטייה אדומה.
לא, לא, זה שיש שני כפתורים זאת לא שוזים, כי השאלה מה תלוי בזה.
לא, משהו של נטייה אישית.
לא, לא משנה, אבל יכול להיות שאני אלך עם ה-RP, בדיוק, יכול להיות שאני אלך בי שלי, כי למה לא? מה אכפת לי ללחוץ על האדום או על הירוק?
כי יש נטייה אדומה, יש אנשים שמאוהבים יותר את האדום, יש אנשים שמאוהבים יותר את הירוק, אז הם בוחרים את זה, יש בחינה...
אני לא חושב שזה, טוב, צריך לראות את הפרטים, אני לא יודע, לי זה נשמע כמו פיקינג, כן.
אבל מי מחליט שסוח החלטה כאן?
מה?
יש אנשים שיש... יש picking with choosing, אבל יש איזו שאלה לאנשים ספציפיים, זה יהיה מקרה של picking, לאנשים אחרים זה יש...
יש מצבים שבהם באופן טיפוסי זה תמיד יהיה choosing, שתלוי בזה דברים משמעותיים מבחינה מוסרית, אני מניח שזה choosing, זה לא...
אבל צריך להיות איזה משהו שגורם, שאני עכשיו אומר, זה
זמן... אתה צריך להגיד לבין...
choosing ולא לעשות picking. זאת אומרת,
אתה אומר, זה פיקינג, זה... לא, אתה נותן מישהו כפתור, ואתה אומר לו, תראה, הכפתור הזה הורג בן אדם. אם תלחץ עליו בדקות זוגיות, הוא הורג בן אדם, אבל תקבל מיליון דולר. ואם תלחץ עליו בדקות אי-זוגיות, אז לא קורה כלום, אבל גם לא תקבל כלום.
זאת אומרת, בתוך הנוירונים, יש משהו שעכשיו אומר לי, בוא, תהפוך ממצב של...
ברור. זה עצמו צ'וזינג, זה כל התוך. אולי אני צריך להיכנס לנושא הזה בסדרה אולי בנפרד, אבל כי לענייני פה זה רק דוגמה. אבל ברור שברקע הדברים יש, דיברנו אולי פעם על העניין הזה של הבחירה לבחור. הבחירה האם לבחור, זאת אומרת, האם להיות בוחר או להיות נגרר, שזה בעצם מה שאתה מדבר על.
מה התורה אומרת השאלה הזו, זה לא נכנס?
מה?
מה התורה אומרת השאלה הזו, זה לא נכנס?
שיש בחירה.
יש בחירה.
אני גם חושב, כתוב בתורה שיש בחירה, אבל אתה יודע, אם יש עובדות, אז יש עובדות, צריך להיות ישרים. אני לא יודע, צריך לבדוק מה העובדות אומרות. כשאני בודק את המציאות, אני בודק אותה דרך ניסוי, לא דרך התורה. זאת אומרת, כמו שהרמב״ם אומר, במורה נבוכים, אם אנחנו מגיעים לאיזושהי מסקנה מדעית או פילוסופית כלשהי, וזה סותר את מה שכתוב בתורה, אנחנו עושים פרשנות יצירתית לתורה. התורה היא לא מקור, נדמה לי לפחות, לתפיסתי, היא לא לבירור של עובדות. בירור של עובדות אתה צריך להסתכל בעולם ולראות מה העובדות. לכפות את התורה על העולם, כי כך כתוב ולכן ברור שזאת המציאות, אני חושב שזה לא ישר.
אבל דווקא בנושא שלנו, זה שונה מאשר להגיד האם השפר ממערי גרע.
מה זאת אומרת? לא, זה מאוד חשוב, ברור, ברור, ודאי, אבל אם העובדות הן שאין לנו בחירה, אז מה לעשות?
הרמב"ם מתכוון לזה מה שאתה אומר עכשיו?
אני חושב שהוא בחן גם בריאה.
אתה
הרמב״ם מדבר על בריאת העולם, אבל בהחלט מדבר על זה, ועל ההגשמה של הקדוש ברוך הוא. הוא אמר שאם היה לנו, אם היה לנו שם ממצאים מדעיים שהיו אומרים, אז היינו כופפים, ולא בריאת העולם זה סוד חשוב.
הוא בפירוש אומר את זה, הוא מדבר על הפילוסופים הערבים שהם הולכים לפי, הם קובעים המציאות, לפי
העקרונות הדתיים, התיאולוגיה שלו. בכל אופן, לענייננו, מה שאני רוצה לחזור לענייננו, תשימו לב, יש פה נקודה מאוד חשובה. בעצם, כאשר אני מדבר על סיטואציה של פיקינג, איך היינו מגדירים את זה? זה שוויץ, נכון? שוויץ פירושו, אבל שום דבר לא תלוי בזה. אתה יכול ללחוץ עכשיו, ללחוץ אחר כך, לא ללחוץ בכלל, זה לא מעניין. אתה בעצם עושה הגרלה. אבל האמת היא שאתה לא עושה הגרלה. אנחנו אף פעם לא עושים הגרלה. מה אנחנו עושים? אנחנו פועלים לפי הרדינס פוטנשיאל שלנו. זאת אומרת, מתי שיש לנו איזשהו דחף פנימי עוד משהו, אז אנחנו נענים לו. אנחנו לא מטילים על הווטו, נכון? זה מה שקורה כשאין שיקולים מסביב. אם היו שיקולים מסביב, הייתי מטיל וטו. אין שיקולים מסביב, אז אני הולך עם מה שאני מרגיש שצריך לעשות, זאת אומרת, על מה שמתעורר. אבל זה בעצם, מה זה אומר בעצם? זה בעצם אומר שבשוויץ, בניגוד למה שתיארתי עד עכשיו, שוויץ זה לא מצב שבו אני מגריל. שוויץ זה מצב שבו אני פועל על סמך אינסטינקטים. מה שמתעורר אצלי, זה מה שאני עושה. להבדיל ממקומות שבהם צריך שיקול דעת, ויכול להיות שמה שמתעורר בי יביא למחירים בעייתיים, אז אני אטיל וטו, אני אחליט משהו אחר. אבל במקומות שבהם אין מחירים, אין כללים, אין אילוסים, אין מסגרת שבתוכה אני פועל, במקומות האלה טעות לזהות את זה עם הגרלה, או עם הקראיות, זה לא נכון. זה דטרמיניזם. או במילים אחרות, שלושת המודלים, שניים מהם דטרמיניסטים. זה לא דטרמיניזם, בחירה חופשית ואקראיות. גם סוריה וגם שוויץ זה דטרמיניזם. רק השלישי הוא בחירה חופשית. ומה שבעצם אני טוען, זה שאדם שפועל לא בתוך מסגרת של כללים או של אילוצים שלא תלויים בו, הוא בסופו של דבר גם לא חופשי. לא רק שהוא לא בן חורין. עד עכשיו אמרתי, אם אין עליך מגבלות או אין אילוצים, אז אתה חופשי, אבל אתה לא בן חורין. בן חורין צריך להיות מישהו שמתנהל באופן אוטונומי בתוך המגבלות. עכשיו אתה יותר מזה, מי שפועל לא במסגרת של מגבלות, אז הוא גם לא חופשי, הוא עבד עבדים, הוא עבד עבדים ל-RP שלו, זאת אומרת לדחפים, מה שבא לו לעשות זה מה שהוא עושה. אז זה לא נקרא שאתה חופשי לבחור מה שאתה רוצה, אתה רק עבד לאילוצים הפנימיים שלך ולא לאילוצים החיצוניים שלך, אבל אתה עבד לכל דבר. ההבדל בין סוריה לבין שוויץ זה פשוט בשאלה מי זאת המערכת שמכתיבה לך מה לעשות. האם זאת מערכת חיצונית כמו בסוריה או מערכת פנימית כמו בשוויץ? זה הכל, אין אופציה אחרת. ולכן האלטרנטיבה היחידה לדטרמיניזם אין אקראיות, האלטרנטיבה היחידה לדטרמיניזם זו בחירה חופשית. כמו שבמקום שבו אין לי בחירה חופשית, הגרלות אנחנו לא עושים. הגרלות אמיתיות יש רק בתורת הקוונטים.
בהיסוד הזה
שעשו,
היה מישהו שלא
לחתה לחפשו? ליבט טען שכן, שזה כל מיני ויכוחים פרשניים. ליבט טען שכן, זאת אומרת שהיו מקרים של וטו. זאת אומרת שהיה ערפי והוא לא לחץ. אוקיי? זאת שאלה לא פשוטה, עכשיו כל מיני מיצויים וכל מיני דברים כאלה שזה...
יש טוענים
שתורת הקונטן מכניס משהו אקראי. כן, אבל זה סקלות שהן לא כל כך רלוונטיות לבעיה כנראה. זה נמרח בסקלות הגדולות. אפקטים קוונטיים לא קורים בסקלה של מעל כמה אלקטרונים. זה לא... ולכן גם באבולוציה דיברנו על זה פעם. גם באבולוציה וגם בהקשר הזה, הדעה הרווחת היא שאפקטים קוונטיים גם ברמה של נוירון, נוירון עצמו הוא ענק בסקלה של תורת הקוונטים. גם ברמה של נוירון בודד לא קורים תהליכים קוונטיים. זאת אומרת, הם לא משפיעים, קורים, הכל קורה ברמה של האלקטרון הבודד. אבל זה נמרח שאתה עושה מיצוע על המון אלקטרונים, זה חוק המספרים הגדולים. זאת אומרת, זה, בסוף זה לא משפיע כלום. אם צריך להבין שאם תורת הקוונטים מופיעה ברמה המקרוסקופית, אז כל העולם כולו זה חתולי שרדינגר. זאת אומרת, אז לא צריך בכלל לעשות הכנות כל כך מסובכות כדי לעשות ניסוי על סיטואציה כמו החתול של שרדינגר.
יש ניסויים שמשהו
מתחיל קטן. אז אני אומר, אבל אתה צריך לבנות את הניסוי הזה בצורה מאוד דליקייט. זאת אומרת, זה ניסוי כל כך מיוחד, זה לא קורה בחיים סתם ככה, זה בדיוק הנקודה, וגם לא בטמפרטורות שלנו, ולא, זה לא קורה בחיים. אתה צריך לבנות, איזושהי קונסטרוקציה מאוד מאוד מיוחדת, זה בדיוק הניסוי החתולים של שרדינגר, שמנסים לעשות איזשהו ניסוי שיצליח להראות השפעה קוונטית ברמה המקרוסקופית. זה לא קורה בדרך כלל. זה מצא בחיים. בסדר?
אני
Brownian motion הוא תוצאה של...
אותה?
Brownian motion.
לא, מה פתאום, Brownian motion זה לא... זה אקראיות קלאסית, זה לא...
זה
אקראיות,
אבל זה...
זה מיצוע של הקוונטים.
מה?
זה מיצוע של הקוונטים.
אין, מיצוע של הקוונטים הוא קלאסי, המכניקה קלאסית זה מיצוע של הקוונטים, אבל אין פרטינקטיב, זאת אקראיות שהיא אקראיות קלאסית בבעיה המקורית. נכון שגם זה איינשטיין מ-1905, כמו תורת היחסות וכמו
גוף שחור. יש בן אדם חושב שהוא דטרמיניסטי במובן השוויצרי, זה בכלל קיים במציאות? שזה קיצוניות של מנעד. השוויצר,
לא הבנתי.
אתה יודע לך שהשוויצר הוא פועל מתוך דטרמיניסטי בגלל שלמעשה כל האינסטינקטים שלו ממומשים.
אין לו שום סיבה להטיל עליהם וטו.
אבל אין אדם כזה.
ברור שלא, אמרתי, אין אדם שפועל בלי, לכן אמרתי, הדבר השוויץ המטאפורית. אין מקום בלי בעיות, אין מקום בלי אילוצים מסביב, אבל אני אומר רק כמודל שמסביר את העניין.
In determinism, there are tshuva that ain't sort of the Torah.
Okay, I maskim. ודאי, אם באמת התוצאה הייתה דטרמיניזם, אז לא היה צורך בתורה. זאת המסקנה הישרה שאנחנו אומרים להפיק מזה. השאלה, האם זאת באמת המסקנה או לא, אבל זה צריך לבדוק ביושר. זאת אומרת, לא מספיק, נגיד לי, טוב, בתורה כתוב לא כך, אז לכן אלה לא העובדות. זה לא...
מה? אבא אומר, לא, האלו יצויר שאין בחירה
כן,
חופשית.
ברור, אני מסכים לגמרי על הטענה.
ולכן יש בחירה חופשית.
אבל מצד שני, אין לי בעיה, אני אומר, כל עוד אין לך מדעי או פילוסופי שאומר שלא, אין בעיה, כתוב בתורה, אני מקבל. אבל אני אומר, במקום שבו אנשים אומרים לי, תראה, מדעית מוכח שלא. אני יכול להגיד, טוב, כתוב בתורה שכן. זה לא ישר, זה בסדר, זה...
יש ראשונים וכן הלאה שאומרים את זה.
בסדר.
יש רשב"ל... שהוא שתיים עשרי חודש ליצאי תורה, אז הוא טוען, לא אכפת לי שום ניסוי שאתה עושה,
לא, אבל...
שאתה לא יכול לחיות, אתה עושה ניסוי, אז יש בעיה מהניסוי.
אוקיי, טוב.
וגם דיברנו על הירושלמי שהם...
בת שלוש בתולי החוזרים.
כן.
טוב, אבל שם כבר הסברתי גם את העניין. כן, אני לא מסכים בקיצור, אני לא... בסדר. אז זה הנקודה שרציתי רק להשלים, שבסופו של דבר יש לנו רק שני מודלים ולא שלושה מודלים. במקום שבו, נגיד אם אני חוזר לממשל שלנו, במקום שבו אין לך מערכת ערכית שמוכתבת לך, כן, האדם הריבוני של אר ילון, אם אין לך מערכת ערכית שמוכתבת לך, אם אין את הר סיני, בסופו של דבר אנחנו נשארנו עבדים. אם אנחנו לא עבדים של פרו, אז אנחנו עבדים של הבטן שלנו, זה הכל. בסופו של דבר אנחנו נשארים עבדים. הדרך היחידה להוציא אנשים מעבדות לחירות זה לתת להם תורה. ולכן אומר רבי יהודה הלוי, עבד השם הוא לבדו חופשי, ופעם זה כבר נתפס ממש כפשוטו. זאת אומרת, אפילו חופש לא קיים בלי זה, לא רק חירות לא. זאת אומרת, זה עוד יותר מרחיק לכת מה שאמרתי בפעם הקודמת. אין, חופש זאת אשליה, אין דבר כזה חופש. יש או חירות או דטרמיניזם.
מי שמאמין בדטרמיניזם, אז כל תורה זה לא שווה כלום.
לכן
אני... ואתה מקשיב או לא.
בסדר, אוקיי. לא, אני מסכים. סמפולינסקי, אתם יודעים, מאוניברסיטה העברית, אז הוא, שמרות שמישהו, יש לנו חבר משותף, אנחנו מדי פעם התקטשנו, אז החבר שלי אמר לי שהוא קצת מתחיל לסגת מזה, אני לא יודע עד כמה זה מבוסס, אבל הוא מציג באמת תפיסה דתית דטרמיניסטית. זאת טענתו, אני חושב שזה לא עקבי, קדש לי איזה נספח בספר גם, אני חושב שזה לא עקבי. אבל טוב, בכל מקרה, לענייננו, שאלה גם מה זה תפיסה דתית, זה נכנס מחזיר אותנו ל...
כמה פילוסופים מזמן שכך
עם הלאה? חסדאי קרסקה, שיש סתירות באור השם, המוקדם והמאוחר, יש החצי הראשון של הספר, החצי השני. נכון, זה חלק מהבעיה של מה זה נקרא הגות יהודית דטרמיניסטית. בעיניי זה אוקסימורון. אבל יש הגות של יהודים שהיא דטרמיניסטית, אני מסכים. אז מה? יש עוד כמה שטעו. לא שכתוב בכתב רש"י הוא הגות יהודית, זאת אומרת, זה הטענה. טוב, בכל אופן, זה נקודה ראשונה. עכשיו אני רוצה לעבור לאספקט השני, וזה ממש ככה עניינם של הימים האלה, זה נפל טוב, לא תכננתי את זה מראש, האספקט של הקולקטיביות. כן, אמרתי שביציאת מצרים יש שני אספקטים שמאתגרים את ההסתכלות של זה, על זה כיציאה מעבדות לחירות. אספקט אחד זה הכניסה למערכת של קולקטיב, שזה גם לכאורה בעצם שולל את החופש מאיתנו, את החירות, כן? חופשי זה לגמרי לבד, כמאמר המשורר. והאספקט השני זה המתן תורה. אז המתן תורה זה מה שדיברתי עד עכשיו. מה קורה לגבי הקולקטיביות? אז גם כאן, כאשר אנשים מדברים על זה שלהיות חלק מקולקטיב, זה בעצם, הקולקטיב זה דבר משעבד. השאיפה לחופש זה בעצם להשתחרר מהקולקטיב או להפוך לאינדיבידואל. גם הם בעצם מדברים על חופש ולא על חירות. הקולקטיב זה פשוט עוד אלמנט שמגביל אותי, או ששם אילוצים שבתוכם אני פועל. ההשתייכות שלי לקולקטיב היא גם סוג של אילוץ. אבל כמו שאמרתי לגבי מתן תורה, זה נכון גם כאן. זאת אומרת, גם כאן, אם אתה מדבר על חופש, אז אתה צודק. זאת אומרת, ברגע שאתה חלק מקולקטיב, אתה לא חופשי. אבל אם אתה מדבר על חירות, אז יש אמירות מרחיקות לכת של הרב קוק, שהרבה מצטטים אותם, אני לא מזדהה עם זה לגמרי, אבל יכול להיות שזה משהו בכיוון הזה, שכן, שהקולקטיב מאפשר לך לבטא את, לא יודע, את העצמיות האותנטית יותר שלך, או מין משהו, גם לא יודע, בעיניי זה מין אמירות הגליאניות כאלה. אני חושב שיותר נכון הייתי אומר זה שבתוך מערכת האילוצים של הקולקטיב, אתה יכול לבטא את העצמיות שלך, לא שמה שהקולקטיב מכתיב זה מה שאתה באמת רוצה. זה התיאור של הרב קוק, כן, שבעצם התורה זה הרצון העצמי האמיתי שלי. זאת אומרת, היא רק מגלה לי את זה, לא תמיד אני מודע לזה, והיא מגלה לי את העניין הזה.
זה אחד הפתרונות לדבר הזה. יש עוד פתרונות אחרים.
מה?
במסגרת החופש, כמו שקורא, בתוך האילוצים האלה, התורה זו אופציה.
לא, לא, הוא מדבר על התורה כמשהו יחיד, רק הוא טוען שהתורה, הדיסוננס שאתה מרגיש בין מה שהתורה דורשת ממך, שזה אילוץ, לבין מה שאתה רוצה לעשות, הוא דיסוננס זמני. זאת אומרת, אם אתה תמשיך עם זה ותשתפר ותתחבר יותר למה שהתורה דורשת, אתה פתאום תגלה שבעצם זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק. שב תלמד, יהיה בסדר. כל מיני אידיאולוגיות כאלה.
התורה זה אופטימום הכי טוב שיש לך במסגרת האילוצים האלה, ולכל השבת על הר אחר שמה.
לא, אני אומר יותר, לא, אני אומר יותר מזה. התורה זה לא רק התורה היא האילוצים, לא רק אופטימום, התורה היא האילוצים עצמם. אבל מצד שני, כשאתה נכנע לאילוצים האלה, אתה בעצם מגלה שזה גם בעצם מה שאתה רוצה. כך יש כל מיני מקומות שבהם משתמע שזה מה שהרב קוק אומר. אז אומר, זה נראה לי מרחיק לכת, אני לא, אולי זה נכון, אבל זה לא עוזר לי. זאת אומרת, זה לא עוזר, כי אתה מדבר לבני אדם שחיים, חשים את הדיסוננס. אתה יכול תמיד להסביר להם, תראו, הדיסוננס הזה הוא מקרי וזמני, ובסוף אתם תראו שזה שטויות. או שכן, או כשתגיעו לנירוונה. כן, זאת אומרת, אז בסוף תראו שהכל שטויות.
אגב, האילוצים זה לא חלק מהבחירה שלך?
לא, האילוצים זה מסגרת שבתוכן אני בוחר.
אני יכול לבחור.
כן, ברור. לא, זה לא חלק מהבחירה. זה מסגרת שמולה אתה עומד כשאתה בוחר. חלק מהבחירה זה האם ללכת איתה או לא. אבל אתה לא יכול לבחור, וזה הגדמתי בפעמים הראשונות, אתה לא יכול לבחור האם המסגרת הזאת נכונה. אתה יכול לבחור האם אתה עושה את מה שהיא רוצה מיוחד. אותו דבר. אתה גם בשייכות לקולקטיב מבחינתי זה אותה סכמה. זאת אומרת, אתה שייך לקולקטיב, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אתה שייך לקולקטיב, אתה חייב לקיים מצוות. הקדוש ברוך הוא אומר לך את זה. אתה יכול אחרי זה לבחור, האם...
אני מבקש לעצור. אני חוזר לזה, אנחנו לא נכנסים לדינים פרטיים. אז יש שאלה,
אפשר
לקבל תשובה
לזה. אוקיי. אז ההשתייכות לקולקטיב בעצם... אז כמו שאמרתי קודם, היא בעצם נותנת איזושהי מסגרת, ועוד פעם אני אומר, לא בהשתכלות הרומנטית הזאת, כאילו שזה מבטא את מה שאני באמת רוצה, אלא זה נותן לי איזושהי מסגרת שבתוכה אני יכול להתנהל ולעשות את מה שאני רוצה, שזה לא מוכתב על ידי המסגרת, אלא בתוך המסגרת יש כמה אפשרויות להתנהל, יש גם דילמות, ובני אדם בוחרים באופנים שונים איך לעשות את זה. כמו שאני הזכרתי את זה הפעם הקודמת, יש המון צורות להיות דתי. יש רק צורה אחת להיות חילוני. זאת אומרת, להיות חילוני, אני כמובן, לא, ו- בני אדם חילונים יש הרבה סוגים, זה ברור. אבל חילוניות יש רק, רק אחת. פשוט דרך מצוות. כל מה שאתה עושה מעבר לזה, זה עוד דברים, אבל זה לא שייך לחילוניות שלך. בסדר, לעומת זאת דתיות, לדתיות יש הרבה מאוד אפשרויות להופיע. אנחנו יודעים, אין כמעט שני אנשים, ובטח לא שתי קבוצות, שמנהלות את זה באותה צורה. למרות שכולם פועלים פחות או יותר בתוך אותה מסגרת. עכשיו זה לא למרות, זה בגלל. דיברתי על החישובים האלה של הרעיתים בתוך החדר עם הדוגמה הזאת של עמוס עוז, והראיתי שמה שברגע שיש לך מערכת של אילוצים וכללים, זה מגדיל את מספר האפשרויות שלך ואת המגוון שאתה יכול לבחור מתוכו ולא מקטין. במקום שבו אין לך כיסאות בחדר, אז יש רק דרך אחת לסדר את החדר. במקום שבו יש לך שני כיסאות בתוך החדר, יש כבר המון דרכים לסדר אותו. במקום שיש חמש כיסאות, עוד הרבה יותר. אתה יודע, ב-32 כיסאות, שזה המקסימום, אמרתי בחדר של 8x8, אתה מגיע למשהו עם 55 אפסים. מספר האפשרויות הוא פשוט אסטרונומי. דווקא כשמערכת המגבלות יותר עשירה, ואכן למשל אם תעשו השוואות בין דתות לדוגמה, הרי יהדות או הלכה מטילה הרבה יותר מגבלות מאשר הדתות הרגילות, הרבה יותר פרטים הלכתיים וכו'. יש הרבה דתות שהן בכלל לא הלכתיות, יש דתות שיש בהן כמה אלמנטים אבל מעט. אבל ככל שמספר המגבלות יותר גדול, מספר האפשרויות לממש אותם יותר גדול ולא יותר קטן. אז זה נקודה חשובה, ולכן אני אומר שגם בהקשר של היחס לקולקטיב, לא רק בהקשר של היחס לאילוצים ההלכתיים, לתורה, גם שם קולקטיב יכול לתת איזושהי מסגרת כל עוד הוא מאפשר כל מיני דרכי התנהלות בתוכו. אבל הדבר הזה, וזה מביא אותי לצעד הבא, הדבר הזה בעצם אומר לנו שאנחנו צריכים להתנהל בזהירות בין שני כתבים. כותב אחד זה שיש איזשהו חופש שבן אדם יכול לבחור את דרכו גם במסגרת הקולקטיב. והכותב השני הוא שלחופש הזה יש מגבלות. כי אחרת אין קולקטיב, אין מגבלות. אבל אתה צריך עדיין להגדיר מה זאת המסגרת שבכל זאת מגדירה את כל האופציות השונות להיות אופציות בתוכה. ואם אני עובר עכשיו לנמשל, וזה אמרתי, זה עניינם של הימים האלה, אז עמוס עוז באותו מאמר שהזכרתי בפעם הקודמת, אקרא לכם כמה קטעים שלו, כי הוא באמת כותב את זה הרבה יותר יפה מה שאני יכול לנסח. אז הוא אומר ככה: הדמוקרטיה והסובלנות כרוכות בהומניזם, ההומניזם כרוך בפלורליזם, למור בהכרה בזכותם השווה שבני אדם להיות שונים זה מזה. השוני שבין בני אדם אינו רעה חולפת אלא מקור ברכה. אנחנו שונים זה מזה לא מפני שאחדים מאיתנו עדיין אינם רואים את האור, אלא מפני שיש בעולם אורות ולא אור, אמונות ודעות ולא אמונה ודעה. ליהודים אין אפיפיור. אילו קם אפיפיור יהודי, כל אחד היה בא ותופח לו על השכם ואומר לו, בוא הנה תשמע, אתה לא מכיר אותי ואני לא מכיר אותך, אבל סבא שלך ודוד שלי עשו פעם עסקים ביחד בז'יטומיר או במרקש, ולכן תן לי שתי דקות להסביר לך פעם אחת ולתמיד מה אלוקים באמת רוצה מאיתנו. ודאי יש כל מיני מתיימרים ויש מי שהולך אחריהם בעיניים עצומות, אבל לאורך תולדותיו עם ישראל לא אוהב לציית. תשאלו את משה רבנו, תשאלו את הנביאים. אלוקים עצמו מתלונן כל הזמן על כך שעם ישראל לא ממושמע אלא מתווכח על כל דבר. העם מתווכח עם משה, משה מתווכח עם אלוקים, אפילו מגיש התפטרות. בסוף חוזר בו מהתפטרותו, אבל רק אחרי מסע ומתן. ורק לאחר שאלוקים נכנע ומקבל את עיקר תביעותיו. אברהם עומד עם אלוקים על המיקח בעניין סדום כמו סוחר מכוניות משומשות. 50 צדיקים, 40, 30, ואף מטיח באלוקים את האשמה הנוקבת, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ולא שמענו שיצא אש מהשמיים ואכלה אותו על דברי הכפירה הנוראים האלה. העם רב עם הנביאים, הנביאים רבו עם אלוקים, המלאכים רבו עם העם ועם הנביאים. איוב הטיח כלפי שמיא, השמיים סרבו להודות שחטאו לאיוב, ואף על פי כן העניקו לו פיצויים אישיים. ואפילו בדורות האחרונים היו רבנים חסידיים שטבעו את הכל לדין תורה. תרבות ישראל יש לה איזו ליבה אנרכית. לא רוצים משמעת, לא סתם ממלאים פקודות, רוצים צדק. רודף אתונות ורואה צון אשר נחה עליו הרוח יכול למלוך על ישראל או לחבר את מזמורי תהילים. בולץ שקמים קם ומתנבא. רואה צונו של קל בסבוע או איזה סנדלר או נפח מלמד תורה ומפרש פירושים ומטביע את חותמו על חיי היומיום של כל אדם מישראל. ואם זאת תמיד או כמעט תמיד, ריחפה סביבה מה שאלה מי שמחה. מניין לנו שאתה האיש? אולי אתה באמת גדול בתורה, אבל ברחוב הסמוך גר עוד גדול אחד, והוא חולק עליך, הוא מציע מסקנה מאופכת, ולא פעם אלו ואלו דברי אלוהים חיים. על פי רוב הוכרע שאלת הסמכות לפרש בכוח איזה קונצנזוס חלקי, לא פה אחד. תולדות תרבות ישראל באלפי השנים האחרונות הן שלשלת של מחלוקות מרות, בהן מחלוקות מרות ורבויות יצרים, בהן מחלוקות פוריות. בדרך כלל לא היה שום מנגנון הכרעה סמכותי פורמלי, חוץ מאשר בסנהדרין. על פי רוב רב פלוני היה גדול מחברו, מפני שנחשב גדול מחברו, ותו לא. תרבות ישראל במיטבה היא תרבות של שקלא וטריא, של משא ומתן, של פנים לכאן ולכאן, של חריפות כוח השכנוע, של מחלוקת לשם שמיים במרכאות, של ריב למען יגדיל תורה ויעדיר, של איפכא מסתברא, וגם של יצרים עזים המתחפשים למחלוקות לשם שמיים. זה יסוד רוחני המתיישב היטב עם רעיון הדמוקרטיה כפוליפוניה, כן, ריבוי קולות. מקהלה של קולות שונים המתוזמרים על ידי מערכת של כללים מוסכמים, אורות ולא אור, אמונות ודעות ולא אמונה ודעה. עוד משפט, אכן היו וישנן בתרבות ישראל מובלעות של ציות עיוור, היו כאלה דברים. המובלעות האלה הן בעיניי סטייה מהמסורת, גם כאשר הן מתיימרות להיות התגלות המסורת, עם כל ההבדלים שבין הרב הליטאי המושל בכיפה, הרב שח בזמנו, לבין המשיח מלובביץ', ובין שניהם לבין הקדוש מן העיירה נתיבות למשל, שלושתם משרים סביבם ציות אפיפיורי. הכפופים להם מקבלים משמע, ציות עיוור אינו יכול להיות מוסרי, נעשה ונשמע פירושו נעשה בתנאי שנשמע. קיצור, במחלוקות הזה הוא ממשיך ומתאר את זה, אני חושב שיש לו שם עוד יפה, הוא עושה את זה, אבל יש נקודה אחת שהוא מפספס פה בגדול, וזה קצת דיברתי גם בפעם הקודמת. עמוס עוז שוכח את הצד השני של המשוואה, ויש, אני איתו לגמרי בהסתכלות הפוליפונית הזאת והוויכוחים וחוסר הסמכות ולא מכיר במי שיכול להגיד לי מה לעשות, הכל בסדר, הכל נכון, אבל העסק הזה צריך להתנהל בתוך איזושהי מסגרת, כי אחרת בסדר, גם הנוצרים הם יהודים, גם הבודיסטים הם יהודים, גם אני לא יודע מה, גם הגמלים פה בחצר הם יהודים. מה בעצם מגדיר את כל הפוליפוניה הזאת להיות אוסף של גוונים של אותו דבר? וכאן אני מגיע לשאלת הזהות היהודית החילונית, שזה ממש עניינם של הימים האלה. בעיניי זה אוקסימורון, הזהות היהודית החילונית. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת, לא בגלל, כמו שעמוס עוז נוהג להאשים אותי, וזה מה שהוא רוצה בעצם לדחוף במאמר הזה, לא בגלל, לא כמו שמאשימים את מי שטוען את הטענה הזאת, שאתה מוכן לשמוע רב כל אחד, ואתה מכיר רק במי שכמוך, אלא פשוט בגלל שאני לא מוכן לקבל שיבוא מישהו שעוסק בסוציולוגיה ויגיד לי שהוא מתמטיקאי. כי זה סתם לא נכון, זה לא ויכוח בין מתמטיקאים, אתה פשוט עוסק בתחום אחר. אבל יש, חייב להיות איזשהו גבול לגיוון או לאופציות השונות שהמסגרת מכתיבה אותו. בתוך המסגרת אנחנו יכולים לקבוע מסלול כזה, מסלול אחר, דעה כזאת, דעה אחרת, הכל נכון. כשאני טוען טענה כנגד עמדה רווחת, אז אני משתדל להשתמש במקורות, בשיקול דעת שהוא מתוך המערכת. אבל עמוס עוז הוא מחוץ למערכת. על מה הוא מתווכח איתי? הוא מתווכח איתי האם להיענות למערכת הזאת, להיות מחויב לה או לא. הוא לא מציע פרשנות אחרת למערכת הזאת. בין עמוס עוז לבין הגוי שלא מדבר עברית, אין שום דבר חוץ משפה. כלום.
הוא מרחיב את היריעה.
מרחיב למה?
הוא אומר שהיהודי, הזהות היהודית היא מכלול...
מכלול של מה?
של ערכים יהודיים.
מה הם הערכים יהודיים? דוגמה אחת.
שמירת על החיים...
שמירת החיים, כל גוי מסכים לזה היום. הלאה. עוד ערך יהודי.
לא, אבל זה שאחרים מסכימים זה לא אומר שאתה לא ייחודי.
אבל למה? ומה אתה ייחודי? אם כל העולם, אם אתה מדבר על ערכים אוניברסליים והוא מדבר רק עליהם, אם אתה מדבר על ערכים אוניברסליים, אז הם אוניברסליים, זאת ההגדרה שלהם. עכשיו אני לא טוען, דיברתי על זה פעם, אני לא טוען שערכים אוניברסליים הם לא חשובים, בטח שהם חשובים, אבל הם לא יכולים לשמש המאפיין שמגדיר יהדות. זה מגוחך. זה כמו כל הטענות האלה של, כן, הרבה פעמים, כמה פעמים כבר נתקלתי בזה, של מי שלא אוכל כשר הוא לא יהודי, אבל מי שרוצח יכול עדיין להישאר יהודי. כמו יגאל עמיר, תמיד סביב יגאל עמיר היה כל פעם את האמירות האלה, שזה לכאורה אבסורד, ובעיני זה לא אבסורד, זה בדיוק נכון. לא בגלל שרצח הוא עבירה פחות חמורה מאכילת חזיר, הוא עבירה הרבה יותר חמורה מאכילת חזיר, אבל רצח זאת לא עבירה של היהדות. כל העולם אמור להיות מחויב לא לרצוח. להגדיר יהודי דרך זה שיש לו שתי רגליים ושתי אוזניים, זו טעות לוגית. למרות שזה נכון שלכל יהודי יש שתי רגליים ושתי אוזניים. למה? כיוון שכשאתה מגדיר משהו, אתה צריך לבחור מאפיין שהוא ייחודי לקבוצה או לאדם שאותו אתה מגדיר, או לרעיון שאותו אתה מגדיר. עכשיו, אני שואל את עמוס עוז, במה הוא יהודי? אז יכול להיות הוא מדבר עברית, הוא קורא תנ"ך. יש מדברים עברית שהם לא יהודים. יש קוראי תנ"ך, יש הרבה יותר לא יהודים מאשר יהודים. ואפילו שמחויבים לתנ"ך יותר מאשר היהודים. אז מה? מה הפרשנות שאתה מציע ליהדות? לכן אני אומר שהרבה פעמים אנשים מאבדים אחד משני הכתבים של המתח הזה. המתח הזה של החירות, הרבה פעמים אנשים שמים דגש על המגבלות, זה השמרנים, ויש כאלה ששמים את המגבלות על את הדגש על החופש שבתוך המגבלות. אבל תמיד כשאתה שם דגש על אחד מהם, אתה שופך את התינוק עם המים. המושג חירות הוא מושג שיש בתוכו מתח. מצד אחד אתה מחויב למערכת שלא אתה מכתיב אותה, היא נתונה לך, ומצד שני אתה שומר לעצמך את החירות לפרש אותה או להתנהל על פיה, או איך להתנהל על פיה, האם להתנהל על פיה. לפעמים גם זה, יש גם מרד מצפוני, אבל מרד מצפוני, אדמור שטובע לדין את הקדוש ברוך הוא, מה שהוא תיאר כאן, זה מעשה מרשים כי הוא מאמין בו. אבל כשעמוס עוז יתבע לדין את הקדוש ברוך הוא, אז אני אמות הוא טובע לדין את הוואקום הקדוש, הוא לא מאמין בו. אתה לא יכול לתבוע לדין את הקדוש ברוך הוא כשהוא לא קיים. כן, דיברנו על זה פעם, על הבדיחה המפורסמת הזאת, על הזוג הזה שבעקבות השואה ככה נטש, איבד את אמונתו, ואחד הבעל מתחיל לחרף ולגדף כלפי שמיה, אז אשתו אומרת לו, בר, איך אתה מדבר לקדוש ברוך הוא? רחום וחנון וערך אפיים, איך אתה יכול לדבר עליו ככה? אז אומר לה, יוכבת, את זוכרת, אנחנו לא מאמינים בו כבר. אז היא אומרת, כן, כן, אבל הקדוש ברוך הוא שאני לא מאמינה בו, הוא רחום וחנון וערך אפיים, אתה יכול לדבר עליו בצורה כזאת. זאת אומרת, הנקודה שעמוס עוז מנסה לשחק את המשחק של בני הזוג הזה. זאת אומרת, אתה לא יכול לדבר בשם חירות ובעצם להיות בעולם של חופש. אתה לא יכול להגיד אני פרשנות נוספת ליהדות, אין לך מונופול על היהדות, שזה אני מסכים, אבל לא לקבל שום מגבלות על שדה המשחק. יש חוקים למשחק. מישהו כתב, אני כתבתי על זה סדרה באתר שלי, אז מישהו הביא שם דוגמה, לא זוכר בשם מישהו, שהוא בא איזה מורה לתלמיד שלו ואומר לו, אוקיי, בוא נשחק משחק. בסדר, אתה ראשון, תתחיל. מה החוקים? מה הכללים? למה אתה רוצה שאני אכפה עליך חוקים? תתחיל. למה אני צריך לכפות עליך חוקים? אתם מבינים שזה אבסורד, אבל זה מה שעמוס עוז רוצה. עמוס עוז לא מתווכח איתי או לא משנה, או עם כל היהדות הדתית, בתוך איזושהי מסגרת שיש חוקים והוא מפרש אותם אחרת, לפעמים הוא מורד נגדם, הכל בסדר, גם המרד נכנס בתוך העניין. שורש המרד, יש איזה משפט כזה של הרב קוק, אני חושב, לא זוכר כבר. משפט חזק דווקא. בכל אופן, גם כשאתה מורד נגד משהו, אתה צריך להאמין בו. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את זה בשם משהו. כשאברהם אבינו מרד נגד הקדוש ברוך הוא, עשה את זה בשם הקורבנות מוסר, שגם אותם הוא הבין שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אמור לציית להם. הוא לא מרד נגדו כי הוא אומר, לא מכיר בך, עזוב אותי במנוחה. זה מה שעמוס עוז מציע. זה פשוט טעות. עכשיו, כל המושגים האלה של זהות יהודית חילונית, זה אוקסימורון. כשאתה שואל את האנשים במה אתה יהודי, אגב, זה הנאום השפנים של הרב שח, זה היה ממש בעיניי מדהים, זה היה אירוע מדהים פשוט. אני אולי סיפרתי את זה פעם, לא זוכר. אני ישבתי אז, הייתי בבני ברק, מהישיבה החרדית שם שלמדתי, והיה, כולם נסעו כמובן ל... יד אליהו, שם הוא דיבר, והקואליציה תלויה בזה, וכל העיתונות מכל העולם הגיע שם, וחיכו לראות אם הוא יגיד ליכוז, מערך או משהו כזה. ואז הוא התחיל לדבר, הקיבוצניקים, השפנים, והיום קיפר, ובמה הם יהודים בכלל, וזה, יושב, אני שומע את זה ברדיו, בשידור ישיר, בטח אתם זוכרים כבר, מה הוא רוצה, הזקן הזה, הוא לא מבין איפה שהוא חי בכלל, אנשים ימותו מצחוק. מה זה יום כיפור, שפנים וזרה? והייתי בצבא, אז החברה הקיבוצניקים אמרו, בטח, השפנים הכי טעימים ביום כיפור בחוף הים. מה אתה רוצה מהם? מה עשית עליהם? אתם לא יודעים, אולי ראיתם את זה, אבל אני כשהייתי שם בישיבה, זו ישיבה של בעלי תשובה. הייתי שם בישיבה, אתם לא מאמינים מה שהיה שם יום למחרת. יום למחרת התחילה נהירה, עשרות אנשים חזרו בתשובה, אחרי הנאום הזה. ולכן היה גל ששבר את כל הכלים. והיה כל מיני מאמרים בשדמות, כן, בכתב העת הקיבוצי, שביושר ראוי להערכה. הם שאלו את עצמם, תגידו, באמת, האמת שהוא צודק הזקן הזה. במה אנחנו יהודים? מה? זה שאנחנו קיבוצניקים, זה שאנחנו מדברים עברית, גם הדרוזים מדברים עברית. מה יודע, מה? זה נקרא להיות יהודי. גם היהודי בחוץ לארץ שלא יודע עברית, הוא גם יהודי. מה יהודי אצלנו? שום דבר. אוסף של ערכים אוניברסליים, קצת סוציאליזם, כמו הרבה גויים טובים אחרים. זה בסדר גמור, זה ערכים טובים, ערכים נהדרים, הכל יפה. רק זה לא יהודי, לא יהדות. במה זה יהודי? עכשיו, אני, זה היה ברור לי מראש, רק אני לא חשבתי שזה יפריע לאנשים. ומתברר שיש אצל אנשים נקודה מאוד עמוקה שכשאתה אומר להם שהם לא יהודים, הוצאת אותם מהכלים. כל ה... לא, אמיתי, זו תופעה מרתקת.
הכלים
שלי? מה? הכלים שאתה
הוצאת אותם מהכלים? אולי עליו שמה היו
כלים. אבל למה אי אפשר להגדיר יהודי כאחד ששייך לקולקטיב היהודי? לא, אפשר להגדיר הכל. הגדרות סובלות הכל, אבל אני אומר, וכאן זו נקודה חשובה, כי... אני עושה דיון מאוד טלגרפי בעניין זה שזהות יהודית חילונית, אבל זה פשוט, זה פועל יותר של מה שדיברנו. כי גם זהות, במובן הזה, זה חירות. זה לא חופש ולא אקראיות. זה צריך להיות משהו, חופש בתוך מסגרת, או אופציות שונות בתוך מסגרת יכולות להתווכח. אבל אם אין את המסגרת הזאת, אז אתה לא יותר יהודי לא יודע, מתושב אינדונזיה. במה? אתה מדבר עברית, אוקיי, אז מה? גם הרבה יהודים לא מדברים עברית. הנקודה היא שיש פה שני, גם ערבוב בין שני מישורי דיון. וזה כאן אני מגיע להערה שלך. הרבה אנשים שמדברים על זהות יהודית חילונית, מדברים על זהות בתור עובדה. וכעובדה אני לא כופר בזה. ברור של אנשים יש איזושהי עובדתית, הם שייכים איכשהו לעם ישראל. הם מרגישים איזשהו קשר לאבותיהם, קשר כזה או אחר. דברים עברית, גרים בארץ, זאת אומרת, כן, יש איזשהו משהו יהודי, מין זהות של עם, זהות לאומית, אפילו זהות אתנית, אלה מושגים שמאוד קשה להגדיר אותם, הם מושגים מורכבים מהמון המון דברים, אבל הנקודה החשובה היא, זה שאין לזה שום רלוונטיות במישור הערכי. אם אני כזה, אז אני כזה, אין מה להתווכח. אם אתה מרגיש שאתה מזוהה עם זה, אז אתה מזוהה עם זה. אבל כשאתה מדבר בשם הערך של להיות יהודי, אתה שואל, אתה לא יהודי. אז אם אתה אומר, אני כן יהודי, וזהו, מה אתה מתרגש? זאת אומרת, אז הוא חושב שאתה לא יהודי. אם זה היה עובדה בלבד, אז זה משהו ניטרלי. אם שם אומר לי, אתה לא 1.95 מטר, אני כן. בסדר, מה יש לי להתרגז מזה? אני חושב שאני כזה, והוא טועה, הוא חושב שאני לא כזה. אז מה? כשמתרגזים, כשבונים בתי מדרש לייצר יהדות חילונית, כשעושים גם דברים כאלה, זה אומר שהם לא תופסים יהדות בתור עובדה. הם תופסים יהדות בתור מערכת ערכית, מערכת שמחייבת. עכשיו, במובן הזה, אין חיה כזאת יהדות חילונית. אין. אתה יכול לדבר על זהות עובדתית, אם אתה קורא עמוס עוז, משלם מיסים, משרת בצבא ומדבר עברית. בסדר, אז אתה יהודי באיזשהו מובן לאומי, אתני, כזה או אחר. אבל אתה כנעני, יותר נכון. אבל, כן, ישראלי. אבל כשאתה מדבר על יהדות במובן הערכי, לא במובן העובדתי. וכשיש ויכוחים על זהות, מה יש להתווכח על עובדות? ויכוחים על זהות מניחים שהמושג זהות שייך לספרה הערכית, לא לספרה העובדתית. עכשיו, מה משותף לי ולעמוס עוז בערכים שלנו? כלום. לא, יש הרבה משותף, אבל לא יותר מאשר לכל גוי אחר. שום, אין שום הבדל בינו לבין גוי. אני אפילו מיקרוסקופ לא רואה הבדל. חוץ מאמא שלו. מה שאמא שלו הייתה יהודיה, של עמוס עוז. זה הכל. זאת אומרת, חזרנו לקריטריונים הגזעניים. זאת אומרת, בסופו של דבר, יהדות חילונית, זהות יהודית חילונית זה קריטריון גזעני. כי שום דבר חוץ מאשר גזע לא מפריד ביניהם. הם בעצם מדברים על ערכים אוניברסליים. ולמה אני קושר את זה לפה? אני מסיים. בגלל שגם זה קשור לאותו סוג של טעויות שעליהם אני מדבר פה כל הזמן. כי אתה מנסה להציג את האפשרויות השונות, את החופש, אבל לא בתוך איזושהי מסגרת מוכתבת שבתוכה מתנהל המשחק. אין גבולות למגרש. שאתה יכול להכניס ולהוציא רעיתים לתוך החדר כרצונך, כמו שעמוס עוז מציע בדוגמה שלו, אז אין שום דבר, אז אתה לא עושה כלום, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. מה מייחד אותך? באיזה מובן אני קשור אליך יותר מאשר לשכן שלי מג'נין, או מאינדונזיה, או מאוסטרליה? שום דבר, אני לא רואה שום הבדל. יש אנשים טובים ואנשים לא טובים בכל מקום, יש אנשים חכמים ואנשים לא חכמים בכל מקום. מה ההבדל? שאתה מדבר עברית? שם נחמד, יש יותר תקשורת איתך. יש הרבה יהודים שלא מדברים עברית, יש לי גם תקשורת איתם, תקשורת טובה, אפילו יותר טובה אולי. זה הדיבור עברית בעיניי הוא עניין טכני לחלוטין. לכן הדיבור הזה על זהות יהודית חילונית, בעצם מתעלם מזה שלמטבע הזאת חייבים להיות שני צדדים בשביל להגדיר אותם. מצד אחד המסגרת המגדירה, ומצד שני, כדי לא להיקלע לבעיה של הפונדמנטליזם או השמרנות המוגזמת, האופציות שהמסגרת הזאת מאפשרת בתוכה. מספר הכיסאות בתוך החדר הוא נתון, אבל מספר האפשרויות לסדר אותם הוא גדול מאוד. וככל שמספר הכיסאות יותר גדול, מספר האפשרויות לסדר אותם יותר גדול. אבל הם כולם מסדרים את אותו מספר כיסאות בתוך אותו חדר. להבדיל מאנשים שמסדרים שולחנות בחדר אחר, ולא כיסאות בחדר הזה. ולכן הערבוב הזה שיש בין חופש לבין חירות, בין היעדר מגבלות לבין ההתנהלות האוטונומית בתוך המגבלות, בעצם בא לידי ביטוי גם בהקשר הזה. ואם אנחנו מסיימים את העניין של הקולקטיביות שנוצרה ביציאת מצרים, כן, אנחנו בעצם נמצאים לא הרבה אחרי יציאת מצרים בלוח השנה, הקולקטיביות שנוצרת אחרי יציאת מצרים, עוד פעם היא לא שוללת את החירות המכוננת אותה, אבל היא מכוננת אותה בתנאי שבאמת בתוך המסגרת הזאת אתה מוצא את הדרך שלך להתנהל, ולא נותן למסגרת להכתיב לך את השורה התחתונה. בעניין הזה אני מצטרף לעמוס עוז, אבל אני מצטרף אליו מבפנים, מתוך החדר, וכשאתה עומד מבחוץ כל הביקורת הזאת מתוכן.
יציאת מצרים היו ערב רב,
לא לא, במובן התרבותי, לא, הם היו יהודים אתניים, גם עמוס עוז הוא יהודי אתני, אמא שלו יהודיה. אבל יהדות, כשאני מדבר על יהדות חילונית, אני לא מדבר על יהודים חילונים. יהודים חילונים ודאי שיש. מדבר על יהדות חילונית. יהדות חילונית, תגיד לי מה מגדיר אותה, מה מתאר אותה.
אבל כנסת שאני לא הולך אליו.
כנסת שאני לא הולך
אליו.
אבל שוב,
צריכים
להגיד, הדיון הזה הוא כבר מחותי, כי הוא מדבר רק על התודעה עבודה. סך הכל הבן אדם, גם יש לו גוף ונפש, יש לו מרכיב גדול שהוא לא...
לא, אז אמרתי, זהות כעובדה אני לא מתווכח. ברור שיש זהות עובדתית, כמו שיש זהות בלגית, יש זהות יהודית, יש זהות מרוקאית, זהות פיליפינית. בסדר, זה אני מסכים, אבל אלה עובדות, אז אין מה להתווכח.
אבל יש גם אישיות שחלקה אני מודע לה, שזה האישיות שבעצם אנחנו מדברים עליה. עמוס עוז כביכול אומר, אני מחוץ לחדר. אבל כשאנחנו קוראים את השוכלו, הוא מדבר בדיוק כמו אברהם אבינו, הוא בתוך החדר.
יכול להיות שהוא בתוך החדר לא במודע ומתעסק, יכול להיות, אבל אז עוד פעם אנחנו חזרנו לעובדות. אני שופט בן אדם דרך הבחירות שלו, לא דרך משהו. אני לא מעניין אותי משהו, לכן כל הדיבורים על סגולת ישראל ועל הנקודה הגבוהה שיש בכל יהודי וכל השטויות האלה, אני לא יודע, אני לא מדבר אליי, גם כי אני לא מאמין בזה, וגם כי זה לא חשוב אפילו אם זה נכון. אפילו אם זה נכון, הבן אדם לא בחר בזה, למה צריך להעריך אותו על זה? אני מעריך בן אדם דרך מה שהוא בוחר, דרך העמדות שהוא מגבש, דרך מה שהוא עושה. ולכן אם זה קיים בתוכו, זאת עובדה. אני לא מתווכח עם עובדות, אבל מה אכפת לי מעובדות? עובדות זה משהו ניטרלי. בסדר?